הבאים לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה מתחילו ורחימו ורחימו דחילו לכודה אתיות י' כ' באותיות ו' כ' בכל השם שם כל ישראל באים בעזרת השם להקים השכינה מהאפר להלביש אותה ולהכין אותה לייחוד עם קודשה ברכו בעזרת השם אנחנו בתיקון למד דף מקורות חמש אני מצטער שאין מספיק דפים, אבל אנחנו מסתדר עם זה, ואחרי זה כבר יהיו, כשנגיע לדף 6 בעזרת השם. אנחנו עוסקים בעניין של התפילין, ובשיעור הקודם סיימנו בנושא של תפילין של ראש ותפילין של יד. הסברנו שתפילין של ראש מקבילות למדרגה של אבא, חוכמה, כלומר מוכין דאבא. כמובן שכשיש מוכין דאבא יש גם מוכין דאמא בפנים. זה הכוח של האמת המקורית שמתקבלת ויורדת ונכנסת לתוך הראש של זעיר אנפין. הסברנו שבאמת התפילין שאנחנו מניחים בחוץ היום בבית, בבית הכנסת, התפילין שלנו, היו אמורות להיות בוקעות מהראש ולא מונחות על הראש. זאת אומרת שזו מציאות של קבלת מוחין שמתגלה רובד פנימי יותר. ובוקע כלפי חוץ. ותפילין של יד מקבילות למדרגה של אימא, זאת השכינה התחתונה, שכמובן שייכת למלכות. הבניין של התפילין של הקדוש ברוך הוא כביכול, הגמרא אומרת שגם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין ומה שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא זה בעצם קשר קשר בינו לבין עם ישראל זה נקרא אבא ואמא הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל בצורה שאנחנו לא מבינים אפילו אם היינו חשים אהבה כזאת בעולמנו היינו מבינים על מה מדובר, במה מדובר. זאת אהבה שאין לה גבולות. פשוט אהבה עמוקה שאין מילים לתאר אותה. אותה אהבה אינה נגמרת בתחושה, בהרגשה, אלא בהזדהות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. והוא בעצם תמיד כאן כדי להוציא אותנו מכל מיני מערבולות, מכל מיני צרות. עימו אנוכי בצרה, החלצהו, הסגבהו. ויחד עם הישועה של הקדוש ברוך הוא מושיע וגואל את עם ישראל. ואנחנו בקטע של ואמר כי קודשה בריחו בטור האמצעי, באמצע. ואמר כי קודשה בריחו שכינתה שהם זון, הקדוש ברוך הוא והשכינה. לשתי המדרגות הללו אנחנו קוראים זכר ונקבה זון, דעינון ברא וברתה, זה כמו בן ובת של אבא ואמא. עינון תפילין דילן, זון הם סוד התפילין שלנו. כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו קושרים את הזכר ואת הנקבה כדי שיהיה קשר כזה גם בעולמות העליונים. כי עלינו נאמר, בנים אתם ליות כבב כאלוהים, אלוהיכם. כלומר, אנחנו הבנים של זכר ונקבה עליונים, של זון. הקדוש ברוך הוא נקרא זכר, כנסת ישראל נקראת נקבה. כשהקדוש ברוך הוא מתייחד עם כנסת ישראל, היא נכנסת להיריון ויולדת את בני ישראל למטה. כשאני אומר כנסת ישראל, זה לא בני ישראל, זה עירות. כשאנחנו אומרים לשם ייחוד, קודשה בריחו והשכינה, השכינה זה לא אנחנו. השכינה זה השורש שלנו. אנחנו הבנים של השכינה. השכינה מתייחדת עם הקדוש ברוך הוא, ומהחיבור של שניהם אנחנו נולדים. ולכן כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו מכירים בעצם בהורים שלנו, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל והשכינה. כנסת ישראל זה לא האוסף של היהודים, זה מנגנון פנימי, חיה, צורה של חיים שעומדת באמצע הרקיע, באמצע המציאות, במרכז המחשבה האלוהית.
זה כל הנשמות של כולם.
זה לא אוסף הנשמות. זה נשמה אחת כוללת שמתפרטת בנשמות. זה שורש, כן? זה לא אוסף, זה עירות.
זה החתונה של הקדוש ברוך הוא עם
הקדוש ברוך הוא. זאת החתונה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. וכנסת ישראל יש לה ילדים, עם ישראל. אם אתה כבן לאימא הגדולה הזאת מתנהג בחיים שלך לפי המדרגה של האבא ושל האימא, אז אתה בעצם הבנת את הפנימיות. אם אתה לא מתנהל לפי המדרגה שלהם, אז חז ושלום אתה כאילו יוצא מהכלל הזה. ולכן צריך כל הזמן לחשוב איפה אני כבן אדם פרטי ביחס לכלל ישראל, לנשמה הגדולה הזאת. שמתם לב שקראתי לה כבר בשלושה שמות. כנסת ישראל, כלל ישראל, נשמת ישראל, שכינה, יש לה הרבה שמות. זה לא אנחנו, זה השורש הפנימי ביותר והכולל שלנו. אנחנו תוצאה של הדבר הזה.
אז עם ישראל,
לא, עם ישראל זה גם הנשמה הזאת.
אז מה אנחנו?
בני ישראל. הבנים של אותה נשמה. אז עם ישראל מתגלה למטה בבנים. רוצה לומר שגם המוחין שלנו מתחדשים בכל לילה בעת השינה. בשביל מה הולכים לישון? כדי להשתנות. שינה מלשון שינוי. מה זאת אומרת להשתנות? מי שרוצה לצאת מהכלא של עצמו, אנחנו כלואים, נכון? במערכת של זמן. מה שהיה אתמול עבר, מה שיהיה מחר עדיין לא. גם ההווה שאני מדבר עליו עכשיו כבר עבר. אז איפה אני? אז אני קלו במערכת של זמן, ואם אני רוצה להשתחרר ממנה ולחיות את האמת האמיתית, אני חייב למות.
מעל הזמן זה מוות?
אני חייב למות כדי במרכאות לחבות את החלק החיצוני שלי ולחיות את החלק האמיתי הפנימי שלי. מי שחי את החלק הפנימי שלו לא צריך למות. לכן הוא גם לא צריך לישון. הקדוש ברוך הוא אינו ישן, הנה לא ינום ולא ישן. למה? כי הפנימי שלו והחיצוני שלו זה דבר אחד. אצלנו, החיצוני הוא לא ממש העתק של הפנימי. לכן, כדי לחיות את הפנימי, אני צריך לבטל במרכאות את החיצוני מדי פעם. בבית המקדש יש אש שיורדת מהשמיים. מה הטבע של האש?
לעלות.
לשרוף. לחלות. במילים אחרות, האש שיש בבית המקדש, מה היא עושה? היא מתה כל שנייה. היא מחלה את עצמה, היא שורפת את עצמה, היא מתה והיא מתחדשת. רק על ידי המדרגה הזאת של השינה, כאן בעולמנו, אני יכול להשתנות ולהתעורר מחדש לחיים מחודשים. אם אני בהמשכיות, כיוון שאני במצב של חולשה ולא מצליח לחיות את התוכן הפנימי שלי, בלי שינה אני מת. ולכן שלושה ימים בלי לישון, כן, צריכים להרביץ לאדם כדי להוליך אותו למיטה. אומרים לו, אתה חייב מיטה. בטט. כי אתה חייב מיטה גם בטו. אתה חייב ללכת לישון, כי אם לא, אתה לא יכול להתחדש ואז אתה תמות. מניוון שרירים, אתה תמות פשוט. שלושה ימים אסור לאדם שלא לישון. אז בעולמנו, כן, יש ביטויים, במיוחד אצל הספרדים. לא, הספרדים אף פעם לא ישנים. הם מתביישים. אתה שואל לספרדי, ישנת? אומר לך, בכלל לא. אף פעם אני לא ישן. ספרדי לא ישן. לך תשאל למה, יש לזה כל מיני קונוטציות מאוד מאוד פסיכולוגיות פנימיות, כאילו אסור לישון. אם אתה ישן, זאת אומרת שאתה לא כלום. אז אתה שואל, ישן? אתה אומר, לא, נחתי. הוא אף פעם לא ישן, הוא נוחר הכל, אבל הוא לא ישן. אז צריך לדעת עם מי אתה מדבר, כשהוא אומר לך, לא ישנתי כל הלילה. כן? סליחה? כל שינה זה שינוי. לא הולכים לישון כדי לישון, הולכים לישון כדי לחלום. ותמיד חולמים, גם אם לא זוכרים. ובבוקר, כשמתעורר האדם משינתו, באים לו מוכין חדשים מזון. אז המוות, או החידלון, או המעבר הזה, הוא הכרחי. אי אפשר לחיות בלי אותו מעבר של שינה, בלי אותו כיבוי, מערכות. בסוד מה שכתוב באחר, חדשים לבקרים. ואלו המוכין הם סוד התפילין שלנו. כל יום בבוקר מחדש אני מקבל מוכין חדשים בסוד התפילין שאני מניח. כלומר, אני מניח שהתפילין שאני מניח חדשות. כל יום. זה לא תפילין שהנחתי אתמול, כי אני במצב אחר, כי העולם נמצא במצב אחר. כל תפילה שאני מתפלל היא תפילה חדשה שאף פעם לא הייתה, כי היום הוא אחר, כי אני אחר, כי הכל השתנה. ומי שלא מבין את זה וחושב שהוא הניח את התפילין של אתמול גם היום, אז הוא מסכן. כי הוא בעצם לא מתקדם. הוא חושב שזו אותה קופסה, אותו עניין, הוא מסתכל על החיצוניות. יש לי תפילין. האמת שכל יום התפילין שלנו מתחדשות. כי המוכין שלנו מתחדשים. ולכן הכל זז. הכל בתזוזה מתמדת, בחיים, ולכן יש שינויים גדולים שמתחוללים בתוך המערכת הלכאורה קבועה, מקובעת.
אולי בהסיני זה לא היה טעות שהם ישנו.
בהסיני הם יותר מישנו, הם מתו. נכון? כשקיבלנו תורה בהסיני, מתנו. פרחה נשמתם, כך אומרת הגמרא. למה צריך למות? כי בלי המוות הזה, אתה לא יכול לקבל את המדרגה החדשה של התורה. אז הכרחי למות בהר סיני, כדי להחליף גודל של נשמה, ולהיות מסוגל לקבל את הנשמה שהולכת לרדת במרכאות במתן תורה.
אבל לפני.
לפני, זה שינה של מעבר ממדרגה למדרגה. שמה היינו אמורים, אם היינו מבינים את התוכן הפנימי, לא לישון. ולכן היום אנחנו מתקנים את זה בליל שבועות. מי שלא ישן בלילה הזה, אבל לא ישן בכלל, אומר הרי הקדוש שהוא מבטיח לו שהוא לא ימות. עד ראש השנה ולא תהיה לו שום מחלה. אבל לעצום את העיניים זה כבר הורס את המנגנון העקבי הזה. זאת החלטה ונבואה וברכה. שהרי הקדוש כותב לנו, לא סתם כי הוא ממציא את זה כמו איזה מין סגולה דתית, אלא אומר לי שאם אני עכשיו מבין שאני במנגנון אחר לגמרי, אז אני לא אמור לישון. השינה מראה רק שאני עדיין בעולם הטבעי. בחג השבועות אני כבר לא בעולם טבעי. לכן קוראים לזה שבועות. אתם ראיתם פעם יום אחד שכולל שבעה שבועות? למה קוראים ליום הזה שבועות? אז זה לא נורמלי לקרוא ליום אחד בשם של שבעה שבועות. שבועות זה שבע. שבוע. תמיד מדרגה של שבע. כלומר, חג השבועות מקפל בתוכו 49 ימים. והוא בעצמו היום ה-50. אז אי אפשר לקרוא ליום אחד במשך 49 ימים. אלא אם כן, היום הזה הוא גבוה מ-49 ימים, והוא בולע 49 ימים בתוכו, והוא בעצמו 50, הוא בעצמו 8. שנותן אוכל לשבע מדרגות פנימיות. במילים פשוטות, למחורת חג השבועות, אני צריך להרגיש שביקרתי בקומה השמינית של המציאות. ואני חוזר לשבע בצורה מחודשת. אם לא, אז זה סתם חוויה. קפה, קרואסונים, עוגות, כן. שיעורים, אווירה, כן. זה עשינו כבר 2,000 שנה. צריך שינוי דרסטי. עוד לא התעוררנו. האדם עוד לא התעורר, כן.
זאת אומרת, אנחנו בתוך החלום, אנחנו צריכים אותו גם
לשאול. כן, זה שינה בתוך שינה, וכולנו בחלום, בחזון של הקדוש ברוך הוא. בכלל, לא רק של אדם הראשון. אנחנו חזונו של הבורא. הוא חולם אותנו. חזון זה כמו חלום ונבואה. ואנחנו בעצם השחקנים של החלום שלו. לכן אנחנו צריכים להתחדש כל בוקר עם התפילין שהם מוכין דגדלות. עכשיו אנחנו חייבים לעסוק במנגנון שהוא גם שייך לחג השבועות, והוא הנבואה. בלי נבואה אי אפשר לשמוע שום דבר, נכון? ולא לראות שום דבר. ולכן אנחנו ממתינים בהכנה להשגה של המימד הנבואי שנמצא בנו, אבל שאנחנו צריכים לתפעל. כי הרבה זמן לא הפעלנו את השריר הזה הנבואי, ולכן הוא קצת רפה. הוא מרגיש חולה. כי דבר שלא מפעילים הרבה זמן, צריך להתאמן. זה לשון אמונה. להחזיר אותו למצב הבריא שלו. ולכן אני צריך להוציא אותו החוצה. מה שאני לא מוציא החוצה נקרא חולה. מה שאני מוציא החוצה נקרא בריא. ולשון זה לשון בריאה. מה זה הבריאה? פשוט היא בריאה, היא לא חולה. הבריאה זה עצם ההוצאה מן הפנים אל החוץ של הרעיון האלוהי. כלומר, הקדוש ברוך הוא בריא. ולכן הוא בורא. כשאני לא מוציא מעצמי שום דבר, אני חולה. כשאני מוציא מעצמי דברים, אני בריא. ולכן העתיד אומר לי שעתיד כל צדיק וצדיק בעם ישראל לברוא בעצמו עולמות. אני צריך להיות כמוהו בעולם הזה. לא הוא, אבל דומה. זאת אומרת שיש לי את האפשרות הזאת לגלות, להחצין. והחצנה פירושה בריאה. תרתי משמע. לכן, כדי להבין את העניין של הנבואה בעזרת השם, נקדים מה שמבואר לכמן, כי שורש הנבואה הוא מן החסדים של אמא. המתגלים בחזה דזעיר אנפין, שהוא התפארת. כלומר, מאיפה מגיעה הנבואה? מהחסדים של הבינה. כלומר, יש עולם הבא שנקרא אימה, בפרצופים הוא נקרא אימה, ובצד שמאל, כלומר בצד הגילוי, בצד ההחצנה, וקוראים לה בספירות בינה, ולבינה יש 10 ספירות, קטע, חוכמה, בינה, חסד, זה מה שמעניין אותנו, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. הנבואה באה מפה. נבואה. מהחסד, מהרצון להשפיע של האימא שהיא כבר בחוץ. וזה מגיע לתפארת. פה יש זעיר אנפין, שזה בעצם שש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד, שזה חמש, בלי לכלול את המלכות. וזה מגיע לפה. כלומר, הנבואה מגיעה לחזה, לתפארת, בחזה של זעיר אנפין. וממנו, מהחזה הזה, נמשכים החסדים לשתי ספירות תחתונות שהן בחוץ, שתי הרגליים, נצח והוד. בסדר? כל מה שבא מלמעלה חייב להגיע למטה בשניים. נכון? כאילו הוא חוצה מסך של פריזמה שמפצל את האור האחדותי. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. אז זה חייב לבוא דרך שתי מדרגות שהן הרגליים שמגלות את מה שהיה בחסד העליון של אמא, חסד דאמא, שעבר דרך החזה דזה ומתגלה בנצח והוד. נביאים וחוזים.
איפה השורש של כנסת ישראל?
אמרנו את זה כבר הרבה פעמים, זה הרבה יותר גבוה מעולם האצילות, זה בעולם שנקרא אדם קדמון, ששם יש מדרגה, לא ניכנס עכשיו להכל, שנקראת רשע דלה איתידה, רדלה. זה השורש של עם ישראל, אין מקום יותר גבוה מזה. זה נקרא עלו במחשבה תחילה, כן.
זה במדרגה הזאת של החזה הזה,
מניקים את התינוק? כן. דבש וחלב תחת לשונך. לכן הר סיני זה כמו חזה, שממנו אנחנו שותים חלב.
ואת השינה, איפה הוא עולה את הנשמה?
מה?
הנשמה חוזרת למקום שלה.
תלוי, תלוי. אם ההכנה לשינה, הכנה נכונה או לא. אם לא, אז חז ושלום יכול להיות שהנשמה בכלל לא עולה, היא רק מסתובבת ורואה שטויות בלילה, בחלום. היא לא עולה למדרגה של החיבור. זה כאילו חיברת את הנייד שלך בלילה, אבל החיבור כזה עקום. לפעמים זה כן, אתה שומע, לפעמים יוצא מה... אתה לא מבין מה קורה שם. אז אתה מסתכל אחרי 4 שעות, אתה רואה 36%. אתה אומר, מה קרה פה? כן, אז לפעמים זה נטען, לפעמים זה לא נטען, אז הנשמה חוזרת בבוקר, ויש לך חלומות, כן, מהודו ועד כוש. עליתי במדרגות, ירדתי, פתאום אני רואה גורילה, אחרי זה מהצד השני ראיתי פרפר, זה בלגן שלם, חלומות של בלגנים. חלום אמיתי זה חלום פשוט. פשוט. אין בו הרבה פרטים. הוא פשוט, הוא ודאי כמו סיפור אמיתי שאתה רואה. אם יש בו יותר מדי דברים של... כן, זה מראה שאתה צריך לצאת, לקחת משם רק משהו, משהו מרכזי, וכל השאר זה סתם סיפורים. בשביל זה צריך להיות גם מומחה לדבר הזה. ומשם מקבלים הנביאים את נבואתם דרך המלכות. כלומר, בסופו של דבר שום דבר לא מגיע לבד, אלא כל אלה מתרכזים במלכות, ומכאן הנביא מקבל, הנביא נמצא למטה. בסדר? אין דבר שיוצא מחוץ למלכות. שום דבר לא יכול לעבור או להתגלות בעולמנו אם הוא לא עובר דרך ספירת המלכות. אין דבר כזה, לא קיימת מציאות כזאת. אין חיה כזאת במציאות. אם אין מלכות, אין גילוי. לכן, שמה, על שם התפארת, כן, לפי הזכות של הנביא, לפי הגובה של הנביא, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, כל אחד מנבא לפי השורש של עצמו והגובה של עצמו, לפי הזכות שלו, לפי ההשגה שלו, לפי הלימוד הרציני שהוא למד כשהוא היה נביא. זה עוזר לו אחר כך להיות נביא ברמה כזאת או אחרת. זה לא שבגלל שהקדוש ברוך הוא מנבא אותו, אז הוא מנבא אותו באותה קומה. לא, עובדה שיש נביאים גדולים יותר, ויש נביאים קטנים יותר, אז מעבירים דרכם מסרים פחות גדולים מאשר אחרים.
מה עם שקר ואמת?
בסדר? ועל שם התפארת נקרא אמת, בגלל שהנבואה שלהם באה מתפארת שזה נקרא אמת, ששם מתגלים החסדים נקראים הנביאים נביאי אמת. בסדר? כלומר, מי שהנבואה שלו לא עברה דרך החזה של זעיר אנפין שנקרא אמת, ייתן אמת ליעקב, פה זה הקומה של יעקב, אז הוא נביא שקר. הוא חושב שהוא רואה דברים, הוא מדמיין, וכל החושים שלו פועלים אותו דבר, יכולים אפילו לקרוא לזה מתקשר, חז ושלום.
אז איך השומעים יכולים לדעת?
סליחה?
איך השומעים ששומעים את הנבואה יכולים לדעת אם אותו מתנבא הוא בא מאזור השקר או מאזור האמת?
כי כל מי שנביא מקבל את הנבואה שלו באותו זמן. כלומר, אין נביא אחד, יש כמה נביאים, וכל הנביאים שבאזור באים אליו בבוקר. שלום, כבוד הנביא, מה נשמע? איך היה לך נבואה יפה אתמול בלילה, אה? מה, אתם גם קיבלתם? כן. וגם קיבלנו שאתה צריך לגלות אותה. אם זה לא ככה, זה נביא שקר. בסדר? סליחה? לא. זה גם לא רלוונטי, בגלל שהנביא יכול לבשר על משהו שלילי שלא יתקיים. אין דבר, אין איזה קשר, זה בכלל גר ותושב, זה צריך להיות שניהם, זה לא או זה או זה.
אז שניהם מקבלים?
לא, זה אחד שהוא שניהם, זה לא שניים, זה לא שני אנשים. אני צריך להיות בחיים שלי גר ותושב. אם אני לא גם וגם, אין לי מה לקבל. אם אני גר, אני פשוט מרחב בשמיים, ואם אני תושב, אני רק בגוף. אז אין דבר כזה. האדם עצמו, ישראל, הוא בעצמו גם גר וגם תושב, שניהם ביחד, אבל זה בן אדם אחד. לא או גר או תושב. אין דבר כזה מי מקבל את הנבואה, הגר או התושב. זה הגר תושב.
אז
איזה מדרגה
מקבלת את הנבואה?
איזה מדרגה?
אז זה אחד.
זה גר שמצליח לרדת לתושב. אם אין תושבות, אז המנוע לא מחזיק. כן.
מה ההבדל בין נביא לחוזה?
מה ההבדל בין נביא לחוזה? החוזה הוא פחות גבוה מהנביא. בסדר, נביא זה יותר גבוה, הוא נמצא בפנימיות, זה נצח, והחוזה נמצא בהוד, זה יותר חיצוני. אבל זה גם מדרגה גדולה. עכשיו, בחג השבועות, כדי לשמוע ולראות את מה שראינו ושמענו, פירושו של דבר שכל עם ישראל היה נביא. אי אפשר אחרת. נכון? וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים וכו'. זה אומר שעם ישראל הגיע למדרגה של נבואה, לא שהוא הגיע, הוא נביא, אבל הוא גילה את המדרגה הזאת באותה עת. פעם ראשונה שכל המדרגה האלוהית עוברת דרך עם ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מצליח בפעם הראשונה בהיסטוריה להופיע. הוא לא עשה את זה, לא עם אברהם, לא עם יצחק ולא עם יעקב. למה? פרטים. כי הם אנשים פרטיים. הקדוש ברוך הוא לא עובר דרך אנשים פרטיים, אלא בשביל עצמם או בשביל הקרובים. הוא לא יכול לעשות עבודה רצינית בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ועשך לגוי גדול. אתה לא מעניין אותי כאיש גדול. זה טוב שאתה איש גדול, אבל זה לא בשבילי. אני לא מחפש אנשים גדולים. אני רוצה שתהיה אומה גדולה. ולכן אתה חייב לעלות לארץ ישראל. אנשים גדולים יש בחו"ל. בארץ ישראל יש עם גדול. כן.
כשקנו את ירמיהו, שהוא היה נביא בחצר המטרה, למעשה הם קלו את מה? את המלכות?
הם קלו את הדיבור האלוהי. פשוט מאוד. להרוג את הנביא זה למנוע גילוי השם בעולם. בגלל שעם ישראל הוא נביא, כל פעם שמתקיפים אותנו, זה מה שבעצם מחבלים במי? בקדוש ברוך הוא בעצמו, בגילוי שלו בעולם, כיוון שהגילוי שלו עובר דרך עם ישראל בארצו. לכן יש כל כך הרבה התנגדות בעם ישראל כשהוא בא לארץ ישראל.
מצליח, הוא תמיד מצליח.
זה נקרא אלוהים מצליח בידו. הוא מצליח דרכנו.
בסדר, אבל הוא תמיד מצליח.
זה לא משנה, זה לא רלוונטי. אם הוא לא מצליח דרכי, אז בשביל מה אני? אז הוא עקף אותי. זה לא נקרא נבואה, זה לא נקרא גדולה, זה לא נקרא שום דבר. זה קטן, חבל. הוא דילג עליי כדי להתגלות. כשאני תופס מקום בעולם הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אתה צריך להיות עכשיו אחראי שאני אעבור דרכך, אז הקדוש ברוך הוא מצליח בידי. אם הוא מצליח לבד, אני לא רלוונטי, הוא לא צריך אותי. אז לא עשיתי שום דבר.
אז זה בדיוק כאילו יציאת מצרים.
יפה. יציאת מצרים זה בדיוק מה שעכשיו חנה מבקש.
כניסה לישראל
זה בידי. זה לא גאולה אידיאלית. הגאולה האידיאלית זה כשהקדוש ברוך הוא משתמש בעם ישראל. גם שם הוא משתמש, אבל בצורה פסיבית.
כמו הכיבוש של הארץ. כניסה.
ואתה בא לפרש את המצווה התלויה בנתיב השלישי. וזה שאמר ועוד יש לפרש נתיב תליטאה, הוא נתיב השלישי שבתפארת, בפיקודה תליטאה דאי הוא נבואה, בו היא המצווה השלישית, רוצה לומר, אחר שתי מצוות של אהבה ויראה, אתם זוכרים? שפירשנו כבר למעלה, באה המצווה השלישית שהיא הנבואה. מצווה? כן. מה זה מצווה? להוציא מן הפנים אל החוץ. כלומר, יש לך מצווה להיות נביא. כי אתה נביא. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מצווה עליי לעשות משהו שאני לא. הוא מצווה עליי לגלות משהו שאני כבר כן, אבל שחנקתי. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא יבקש מאיתנו לעשות מצווה שהיא לא קשורה אלינו בתוכן. אז מה זה לעשות מצווה? לגלות דבר שהיה בפנים כלפי חוץ. זהו. ברגע שאני מחצין את הפוטנציאל שגנוז בתוכי, אז אני מקיים את המצווה, ואז דרך הדבר הזה, מה גיליתי בעצם? עוד מדרגה של הקדוש ברוך הוא. אבל זה בתוכי. אם זה לא היה בתוכי, אני יכול להמציא דברים? לא. הקדוש ברוך הוא לא מבקש ממני להיות מי שאני לא. אבל הוא כן דורש ממני לחיות לפי מי שאני באמת. לכן שואלים אותך בעצם מי היית ומה עשית ממה שהיית. יש לך 100% פוטנציאל ואתה חי רק 5% מכל הדבר הזה. חבל, 95% זה גיהנום. רוצה לומר שמצווה לשמוע את דברי הנביא. אז אנחנו הלכנו הרבה יותר קדימה. אנחנו מצווים להיות נביאים בעצמנו, כי אנחנו נביאים בשורש. אבל ברגע שאנחנו עדיין לא הגענו למדרגה הזאת, לפחות יש לנו מצווה להקשיב ולשמוע לנביא. כמו שהנביא יש לו מצווה לומר את נבואתו, ואם הוא לא אומר את הנבואה שלו, הוא חייב מיתה. כלומר, מי שקיבל נבואה והוא אומר, טוב, אני לא רוצה לעשות בלגן, אני שומר את זה לעצמי, הורגים אותו.
חברים שלו.
כן.
בחק הם יודעים.
אז הוא חייב להוציא את הנבואה שלו. זה נקרא נביא שכובש את נבואתו. הוא כובש אותה.
לא.
אז לכן צריך להיזהר, כן? רוצים לברוח. איך בורחים מהנבואה? יוצאים מארץ ישראל, פשוט מאוד. ככה לפחות אתה, אין לך כבר רוח הקודש, אלא רוח הקוטג'. אתה הופך להיות חלבי, אוכל בשבועות גבינות, וזה מה אתה חושב שאתה כבר נביא. בסדר? אז כדי להפסיק להיות נביא, יוצאים מארץ ישראל. מי שרוצה פטנט, לא להיות מופרע יותר מהדברים של הקדוש ברוך הוא, להיות בשקט, שיצא החוצה. שם אתה כבר לא מקבל שום דבר. אי אפשר להתנבא בחוץ לארץ, אלא אם כן זה בשביל כלל ישראל ועוד הרבה דברים, וחוץ מזה יש איסור, אחרי שכבר חזרנו ויש לנו מלכות, בכלל להיות בחוץ. זה עוד נושא בפני עצמו, כמו שאסור לנו להתפלל בחוץ לארץ. ששלמה המלך אומר לנו בפירוש שצריך להתפלל דרך עם ישראל, דרך ארץ ישראל. דרך המקום של המקדש, וכמו שאסור לנו ללכת ברחוב בכלל בברוקלין, ולא בפריס, ולא באמסטרדם. כי זה חילול השם גדול ונורא. נביא יחזקאל למדבר. והנה, הגם שעיקר הנבואה הוא מנצח והוד, כן? הנבואה היא מנצח והוד, כמובא לכמן, נביאים רשימי דיוק נהון בנצח והוד, משם אנחנו מקבלים, למה נצח והוד? כי זה הרגליים. זה כבר לבר מגופה, הגוף נגמר פה, מסתיים פה, ופה כל מה שהחלק התחתון זה נקרא לבר מחוץ לגוף. מבר לגופה. זה אומר שהרגליים, זאת הנבואה. היא מעמידה את הקדוש ברוך הוא, זה רנפין, בעולם הזה. אז מה זה הנביאים? זה הרגליים של הקדוש ברוך הוא. הן מעמידות את הקודש כאן למטה. אבל שורש הנבואה הוא בתפארת. כמובן שזה בא מחסד דאימה למעלה. ומשם נמשכת הנבואה בנצח ועוד. הדאו דכתיב זה שכתוב היומר אלוהים יהי אור. ויהי אור. מפרש חמש אור עינון. כלומר יש בעצם חמש פעמים המילה אור. חמש פעמים נזכרת מילת אור ביום הראשון של מעשה בראשית. לרמוז על חמישה חסדים. כן, המתפשטים בחגת חסד גבורה תפארת נצח והוד, ומסיום התפשטותם שבנצח והוד, כאן הגדולים, החיצוניים, משם יוצאת הנבואה לנביאים. ועליי הוא התמר, ועליהם נאמר שיחזקאל, כמו שאמר הנביא יחזקאל, נפתחו השמיים. פירוש שנפתח התפארת. התפארת נקרא שמיים, זה שם נרדף של התפארת, שמיים. אמא, זה עוד יותר גבוה, זה נקרא שמי השמיים. והמלכות נקראת ארץ. אז יש פה שמיים, כשנפתחו ארובות השמיים, למשל במבול, זה גם ניסיון למתן תורה, שלא צלח. אז ממתינים לדור אחר, והשמיים נפתחים. גם בחג השבועות כתוב בספרי הקבלה שהשמיים נפתחים. כמובן שכדי לקבל את הנבואה צריך להיות עם בארצו. וצריך לחיות לפי הגובה הזה. אדם פרטי, גם אם הוא גדול בתורה, הוא לא יכול לקבל נבואה אם הוא לא קשור לכלל ישראל, אם אין לו נשמה כוללת והוא חי לפי הגודל הזה.
מהשמיים הייתי מצפה שזה יהיה יותר למטה ולא למעלה.
השמיים של השמיים. שמי השמיים.
לא, שמי זה נשמע לי כמו שם, שמות. אבל בזכר.
כן, אבל זה לא הכוונה כאן. שמי השמיים זה השמיים של השמיים. כמו נשמה לנשמה. ששם יוצאים החסדים דאימה בחזה שלו. כן, והחסדים של אימא יוצאים בחזה של זעיר אנפין. שעל ידה מתגלה הנבואה, וזה שמסיים הפסוק, ואראה מראות אלוהים. כלומר, מי מגלה את זה? אלוהים. אם אין אלוהים, אין גילוי. מתי הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהים? רק כשאנחנו נמצאים בארץ ישראל. מאיפה אני יודע את זה? אותו דבר, אותו נביא, יחזקאל, קודם כל זה כתוב בתורה בכלל, בספר ויקרא, אבל בספר יחזקאל המדבר כתוב ברגע שתבואו לארץ ישראל אני אהיה לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. משמע לפני זה? לא. לכן התורה הגמרא קובעת מי שלא גר בארץ ישראל דומה כמי שאין לו אלוהים. אין לו אלוה. ומי שגר בארץ ישראל דר בארץ ישראל דומה שכן יש לו אלוה. זאת אומרת שהוא יכול להיות בעצם בקשר אינטימי בינו לבין הבורא. לכן מראות אלוהים זה בעצם חייב להיות מדרגה כזאת. תשאלו אותי, אז איך התורה ניתנה בחוץ לארץ? תשובה היא לא ניתנה בחוץ לארץ. כוזרי, פרק ב'. התורה ניתנה בארץ ישראל. הר סיני זה ארץ ישראל. לפי הגבולות של הראשונים של התורה. כן.
לפי המנגנון הזה, בגלל זה שהנקבה היא בגובה הזה
שלה? היא בחזה. של זה, הראש שלה מגיע לחזה, כן, כי שם, משם מתחיל הגילוי, פה מתחיל להיות הראש של רחל. זה נכון, נקודה חשובה מאוד. הוא מפרש עוד את עניין הנבואה ששורשה מהחסדים דאימא. אנחנו חוזרים לשורש פה, חסדים דאימא. מה זה הכלל? שהקדוש ברוך הוא מנבא את האדם. אתם זוכרים את הכלל הזה, נכון? מי מגלה לנו את הכלל הזה? הלכות יסודי התורה. הרמב״ם. הרמב״ם מגלה לנו את הניסוח המנצח. שמה? שהקדוש ברוך הוא זה שמנבא את האדם. הנביא לא מנבא לבד. אין דבר כזה שהוא רואה דברים ומתחיל לעשות לך ככה. אני רואה ואני מרגיש ואני זה. זה לא זה. אם הקדוש ברוך הוא לא מנבא אותו, זה הכל שטויות. מה זה שהקדוש ברוך הוא מנבא אותו? זה אומר שגם אם הוא נביא, וגם אם יש לו את הסרטיפיקט של הנבואה, והוא זורק את הכובע בסוף הסטאז', אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לנבא את הנביא הזה, הוא לא יתנבא לעולם. בחיים הוא לא יהיה נביא. הוא לא ישתמש בו.
איך יכול להיות? אבל הוא עצמו לא עשה את עצמו כלי ראוי לקבל את הנבואה.
לא משנה. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הוא מחליט את מי לנבא או את מי לא לנבא. היו נביאים שיכלו להיות נביאים בפוטנציאל ולא התנבאו? בטח שיש. מי לא התנבא והיה ראוי להיות נביא? גוגל. תחפשו. כן? ויודעים שהם נביאים. הם נביאים שבחיים לא קיבלו נבואה. מי מחליט? הבוס. זהו. אתה יכול להיות בית ספר לנבואה, להיות מקום ראשון, קיבלת את
המצטיין,
והקדוש ברוך הוא מחליט שאתה לא צינור. לך תבין למה.
זה לא בלעם.
בסדר? לא.
איך יודעים שהוא נביא?
אמרתי. אם הוא נביא, כל הנביאים מקבלים את הנבואה שהוא מקבל.
אבל אם הוא לא מקבל, הוא לא יכול לדעת שהוא מקבל.
נכון. אז הוא מקבל. אם הוא לא מקבל, הוא שקרן. יש הרבה שקרנים שהם אומרים שהם מקבלים והם לא מקבלים כלום. כמה יש כאלה? הקדוש ברוך הוא בא ודיבר איתי. הושפז. ויש שבעה הושפיזים. אז יש חולים. צריך להיזהר מאוד. כשמתחילים ללמוד וחושבים בלי ענבה ובלי צניעות, אז אפשר להגיע למדרגות כאלה, חד ושלום, של שטויות. צריך להיזהר מאוד ולהישאר שפוי ונורמלי. עם הרגליים על הקרקע. בן אדם נורמלי שאוכל, שוטה וצוחק בחוץ. כן, למשל, יש הרבה אנשים שמדברים על גאולה. אבל תסתכל על הפרצוף שלהם כשמדברים, הם אף פעם לא שמחים. אז יש משהו שהוא חולני, הוא לא טוב. זה אומר שהדיבור הזה הוא לא אמיתי. הוא מדבר על גאולה וכולו פרצוף של תשעה באב. זה לא עובד ביחד. אדם שעוסק בגאולה צריך להיות כל הזמן בשמחה. אם הוא לא מראה לך, לא משדר לך שמחה, אם הוא רב עצוב כזה, לא, זה לא עובד. כי אם העילה שהחסדים עדיין סתומים בה, לכן מראה סתימה, המראה אצלה עדיין סתום. למה כאן אי אפשר לראות? כי זה עדיין חסום, זה סתום למעלה. זה מדרגה פנימית מאוד, היא צריכה להיות למטה. בפה. המדרגה למטה היא פותחת. ואי אפשר להשיג בה הנבואה. לכן אי אפשר להשיג נבואה מהקומות העליונות, כי שם זה בתוך הבית. נבואה זה בחוץ. דלת בדמיון, כי אין שום דמיונות וגוונים בקומה הזאת של החסדים של אמא. וכדי להיות נביא צריך הרבה דמיון. מה זה דמיון? כלומר צריך לפתח גם את אצל האדם, פה למטה, את המוח השמאלי. מי שהמוח השמאלי שלו לא מפותח, הוא גם כן קשה לו להוציא את הנבואה שיש לו בפנים. לכן צריך לעשות עבודה בבית ספר לנבואה, לפתח את המוח השמאלי. אז יש כל מיני תרגילים כדי לפתח את המוח השמאלי בבית ספר לנבואה. אבל אמא תתאה, המלכות, היא נקראת האמא התחתונה שהיא המלכות, דהיינו כשהיא מקבלת את האורות של החסדים, את כל זה היא מקבלת בסופו של דבר, אז היא כבר מראה בהתגליה, אז כבר המראה בגלוי, בגילוי, ואפשר להשיג בה את הנבואה. כלומר, צריך שהדבר יגיע למלכות. אדם שלא בנה מערכת מלכותית בתוכו, אין לו נבואה. ולכן כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. למה? כי הוא לא הגיע למלכות. אנשים שלומדים תורה כל היום ואין להם קשר למלכות, לא יכולים להיות נביאים. הם לא יכולים לראות שום דבר. הם לא רואים חזון ולכן הם לא רואים את הגאולה גם שהיא נמצאת. רבותיי, זה תמיד אותו מנגנון. תמיד. זה אנשים, הם יכולים להיות כלואים בתוך ישיבות במשך 2,000 שנה, הם לא יהיו שותפים לשום מהלך מבחינה חיצונית, כי הם לא רואים כלום. כי הם רק בתורה והם לא פיתחו את המערכת המלכותית שלהם.
סליחה, שצריך לעבוד על הנבואה, השמאלי,
כן, כדי לגלות את המוח הימני.
כן, המוח השמאלי קשור לצד ימין של הבן אדם,
כן, כן. לגילוי.
שבן אדם מוצא חסדים, הוא פותר.
כן, כן. זה אחד מהדרכים כדי להפוך להיות נביא. למשל, אם אני רוצה להיות נביא ולקבל תורה בסיני, אז אני צריך להיות דומה למי? לקדוש ברוך הוא. מה הוא הקדוש ברוך הוא בתכונה הבסיסית שלו? משפיע, נותן. אז איך קוראים למהלך? מתן. תורה. אז איך אני יכול לקבל תורה? אם אני בעצמי נותן תורה. כלומר, מי לומד הכי הרבה פה? אני. עכשיו, לצורך העניין. למה? כי אני מעביר את השיעור. אני חייב להיות בנתינה, לכן אני עכשיו צריך לקבל. כן, אני חייב לעבוד על זה, ולהיות מאוד מדויק במילים שאני אומר. וזה חשוב מאוד להבין את הדבר הזה. אז כל פעם שאתם מלמדים מישהו, כל פעם שאתם פותחים את הפה, גם לשאול שאלה. ברגע שאתם שואלים שאלה, אתם הכי לומדים.
גילו את זה בחינוך.
גילו את זה בחינוך, כן.
אני אומרת, גילו את זה.
כן, 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 במערכת החינוך, כן.
כן, כן, כן.
כן, עדיין רחוקים, אבל מגלים דברים. כן, מתקדמים. ברוך השם. כשיפסיקו לקלוע את הילדים בתוך מערכות של רק גמרא, בבית הספר, אז יהיה יותר טוב.
אבל הוא חלק מאיתנו.
מי?
נכון. אנחנו בתוכם.
נכון, בגלל זה צריך חינוך של דור חדש שיודע גם מעבר ללימוד הזה. וגם הלימוד הזה, אם הוא היה נעשה בצורה נורמלית, אמיתית, אז זה כבר היה משהו אחר. אבל זה סתם הופך להיות חוקים, 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 חוקים. הילד חושב שהקדוש ברוך הוא זה מערכת חוקית, כמו בבית המשפט. כן? אז זה הרבה יותר מזה. יש מערכת חוקית, בוודאי, אבל זה הרבה מעבר לזה, ולא רק. לכן, דעית בדמיון, לכן צריך לפתח אצל הילדים ואצלנו בכלל את הדמיון. לפי שיש בה דמיונות וגוונים בחסדים שבה. ועליי תמר, עליה נאמר, וביד הנביאים אדמה. כלומר, אני עובר דרך הדמיון של הנביא. ואם לא, הוא נשאר באדמה, במקום אדמה. הוא מפרש מה שכתוב אדמה, היינו איהי דמיון לכל נביאיה, ולכל חד כפום חלה. המלכות היא דמיון לכל הנביאים, והיא מתדמה לכל נביא כפי כוחו וכפי מדרגתו, כפי שורש נשמתו. זאת אומרת שכל נביא מנבא בצורה אחרת, בסגנון אחר, בלבושים אחרים, והוא רואה ציורים אחרים לפי העולם שלו. כמו אתם, כמונו, בחלומות. כל אחד חולם, מה? לפי העולם שהוא מכיר. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, אם פיתחת עולם של זכוכיות, אתה תחלום על דברים שהם קשורים להשתקפות, לניקיון, לזכות, לאור, וכו' וכו'. כל אחד לפי הקומה שלו. הקדוש ברוך הוא בעצם מתלבש בשכל שאתה כבר יודע. על זה נאמר שמשה רבנו היה שומע את הקול של הקדוש ברוך הוא לפי הקול של מי? של אבא שלו. בסדר? מה זה אומר? זה לא שהוא היה שומע את הקול של אבא שלו מדבר אליו, אלא הוא שומע נבואה לפי החינוך שהוא קיבל. זה מה שזה אומר.
אז אבל היה לו כושר,
זה משהו אחר, לכן הוא חייב לעשות מהלך. מתי המהלך הזה מצליח? בחג השבועות. אנחנו כבר לא מביאים שום פסוק שמשה ממשיך להיות כבד פה וכבד לשון. זה רק במצרים. אחרי זה כבר רפואה שלמה. למה? כי בחג השבועות הכל נפתח. ברגע שהכל נפתח, אין כבר מוות. בילה המוות לנצח, אין כבר מחלות, אין כבר שום דבר. כלומר, מה זה המחלות בעצם? סתימת המערכות. אדם שיש לו דברים להוציא והוא לא מוציא אותם, אז הוא חולה, חדש שלו. וכשהוא מגלה את זה כלפי חוץ, אז הוא מבריא.
איזה אבא, איזה קול שאבא מתכוונים.
סליחה?
איזה אבא מדברים, הוא לא היה אצל אמרם. אני גיל 17 אצל פרו, אחר כך היה אצל יתרו.
לכן אני אומר, מה זה שהוא מתנבא בצליל בקול של אבא שלו? שאלה טובה. מה זה אומר? זה אומר שהוא מנבא לפי העולם שהוא הכיר. זה נקרא האבא, כאילו המחנך שלו. יכול להיות שזה אפילו מצרים. כן. במילים אחרות, משה חייב לנבא לפי מה? בית ספר לפוליטיקה של אלכסנדריה. איך קראו להרצל חוזה המדינה? למה קוראים לו חוזה? מה הוא מספירת ההוד? על מה הוא דיבר? על פוליטיקה, נכון? זה היה העולם שלו. אז הוא לא כל כך כפי שאנחנו מדמיינים את האדם הדתי שהיינו מצפים שהוא יבוא כדי הוא להיות חוזה. כן? זה לא החוזה מלובלין. אבל בכל זאת אתם רואים שהקדוש ברוך הוא משתמש גם באנשים כאלה. אז זה כבר דברים שצריך לחשוב עליהם, זה לא פשוט. למה בכל זאת הקדוש ברוך הוא משתמש בזה כדי לעשות את התהליך הזה? מה, זה לא חייב לעבור דרך דברים, מסלולים נקיים, רגילים? לא. עובדה. כל המהלך של המשיח עקום. נכון? מההתחלה.
נסתר, לא עקום.
עקום. אבא שוכב עם שתי הבנות שלו. עקום. משם יוצא משיח. בן אדם הולך עם זונה. והזונה הזאת נכנסת להיריון ויולדת, עקום. מה לא עקום בזה? עקום. אבל כנראה שיש מהלך פנימי. אז אתה בחוץ רואה את הדבר הזה. מי לא בא לטפל במצב כזה? היצר הרע. לכן הוא אומר, זה כל כך עקום שאין לי מה לעשות שם.
ושם מוחבאה.
כן. אברהם אבינו, עם כל הנבואה של אברהם אבינו, אמא שלו הייתה נידה בזמן שאבא שלו היה עם אמא שלו. אז הוא נולד מאישה נידה. עקום. אבא של אברהם היה מוכר עבודה זרה. עקום. כמו זה עקום, לא?
ביחס למה שאנחנו...
מה?
זה
לא משנה, בעולמנו זה עקום.
יפה.
זה לא חשוב. התורה אומרת לי בעולם הזה שלחלל שבת זה עקום. אני לא יכול להגיד שבעולמות העליונים אז גם חילול שבת זה חשוב וקשור לאיזה. לא. אין, אם לא אפשר לחיות. היהדות יודעת מה היא אומרת. היא אומרת לך לעשות ככה, אז תעשה ככה בעולם הזה. זה שיש עולמות אחרים ומנגנונים אחרים, זה לא הבעיה שלך עכשיו. אתה אל תיכנס לזה. אתה יש לך הלכה, אל תאכל חזיר. אל תאכל חלב ובשר ביחד. אל תגיד לי שבשורשים העליונים מצאת פתרון לעשות את זה. אנשים עשו את זה, וראינו לאן הם הגיעו. בסדר? חס ושלום. אז צריך להיזהר מאוד מהדבר הזה.
הרב, אפשר ששיעור ראש חודש, אמרתי לך לגבי מי הוא ישראל, ובסופו של דבר סגרת את זה לגבי שיש לו אמא יהודיה.
כן.
אז גם פה, בעקום הזה, זה כאילו כל האמהות שלנו הם לא היו יהודיות.
מה זאת אומרת כל האימהות שלנו לא היו יהודיות? אמא שלי יהודיה.
לא, האימהות, נו, רגע דיברנו על האימהות הראשונות שלנו, אתה עכשיו הולך לאימא שלך. לא זה, אתה לא, אתה בכוונה עושה את זה.
לא, אני לא עושה בכוונה.
נדבר על האימהות, הארבע אימהות.
בזמן התורה, לקבל את האמונה של הבעל, שהוא לצורך העניין ישראל, זה הופך להיות את האימא לישראל.
כן, אבל הם לא היו.
אין יהודי, המושג בכלל יהודי שאתה משתמש בו עכשיו הוא בכלל עקום. לא קיים יהודי. מה, יהודים יצאו ממצרים?
ישראל.
יפה. אז זה משהו אחר לגמרי, קודם כל.
טוב.
אבל שם, בזמן התורה, כן, רמב״ם, אני שולח אותך לרמב״ם, הרמב״ם אומר, איך מגיירים אישה בזמן התורה? פוגש איש, אישה בשוק, מביאה לביתו, בועל אותה, וזה נגמר. זהו, יפה להיות במילים שלך יהודיה.
אבל צריך שני עדים.
זה היה בזמן התורה.
זה הקניין.
אוקיי? זה הקניין. היום יש לך קניין אחר, והיום אתה צריך את כל מה שצריך. ואתה צריך ששני עדים יראו כשהוא שם לה את האינומה, שזה החלק הכי חשוב כמעט. שאנשים לא מבינים מה זה בכלל. חושבים שהגבר יורד רק לראות אם זה בסדר, שם לה את מחסה, זה חלק מהקניין זה. זה הקניין הראשון. לכן העדים, אם הם לא רואים את זה, אז החתונה גם כן לא עומדת. אלא אם כן יש לך שיחה חשובה בפלאפון בזמן החופה. יש הרבה, לא? השם ירחם. אז בזמן החופה צריך לכבות טלפונים. אין שום דבר ושום עניין חוץ מהחופה. אם לא תחזור הביתה, לא באת לאכול במסעדה. חתונה, אתה מתחתן. לא רק החתן והכלה, אתה עכשיו בונה את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. אם אתה לא פנוי, אז מה אתה עושה פה? או כשאתה הולך לברית מילה בשעה 12. כן, מה יש לאכול? תביא וזה, והוא חותך שם 50-60 מטר ממך לפעמים, עם האולם גדול. מה אתם עושים? תגידו לי, מה אתם עושים? הפכתם את היהדות למסחרה?
כסים.
והטעם שהמלכות מתדמה לנביאים בכמה מיני דמיונות, ובגין דאי שלטה על כל מרכבות דילטטה, לפי שהיא, המלכות, שולטת בכל המרכבות שלמטה, שהם שלושה עולמות בריאה, יצירה ועשייה. זה נקרא מרכבות. כלומר, השכינה רוכבת על מנגנונים שמוליכים מרכבה, ועל כל כוכביה ומזלה, ועל כל הכוכבים ועל המזלות. כן, הקדוש ברוך הוא כאילו מתגלה, יושב על מדרגות שנמצאות במציאות. כמו שהוא רוכב על ישראל כדי להתגלות. הקדוש ברוך הוא רוכב עלינו. ועל כל הכוכבים והמזלות, אותו דבר. שום תזוזה, שום כוכב לא זז לבד. כן, אין perpetual oyster. זה לא שעון רולקס. הקדוש ברוך הוא מזיז את הכל כל רגע. ואילנין ותשעין ועל האילנות והתשעים. לא רק על הכוכבים, על הדשא שיש לך ליד הבית. הקדוש ברוך הוא מזיז אותו, פעם ככה, פעם ככה. אתם תגידו, לא, זה הרוח, זה אין רוח, זה רוח הקודש. זה מה שמזיז את הדשא ככה, והוא מקבל איזה ליטוף. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, על הליטוף, קצת שמאלה, ימינה. ועל כל אופי שמיה, כל הציפורים. בשביל מה ציפור מצייצת? מאיפה היא קיבלה את המנוע? כל פעם הקדוש ברוך הוא נוגע לה בבטן. אז היא מוציאה צליל. אתם חושבים שזה סתם ככה? וחיוון, וערעה, ונוני ימה, והדגים בים, וכל המדרגות שיש בשמיים ובארץ, כולם.